אנחנו בהמשך המשנה, אוהו, של 48 דרכים שהתורה נקנית, דברים שהתורה נקנית. יש משניות לכולם? יופי. אנחנו בפרק השישי, משנה ה' ו'. כן, למדנו בינתיים, והתורה נקנית ב-48 דברים, ואלו הן בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים, בבינת הלב, באימה, ביראה, בענווה, בשמחה. יש כאן גרסה שמוסיפה בטהרה. יש גרסה שלא מוסיפה פה בטהרה, בשימוש חכמים. זה הדבר שלמדנו בשבוע שעבר בהרחבה, את השלישייה הזאת, בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, בדיבוק חברים, או בדקדוק חברים. יש כאן שתי גרסאות, והרחבנו בזה בשבוע שעבר, בפלפול התלמידים. נכון, עד כאן הגענו בפעם שעברה, ועכשיו הדברים הבאים על פי הסדר של עד עכשיו. אנחנו עכשיו בדבר ה-12, ביישוב. השאלה אם מוסיפים את טהרה או לא, זה נראה בסוף המשנה כמו שדיברנו. ביישוב, במקרא, במשנה, אלה הדברים שננסה להיכנס אליהם היום. ועכשיו חמישה או שישה מיעוטים. עד עכשיו 14 דברים, יישוב, מקרא, משנה. ועכשיו חמישה דברים שהדרך היא לא מה לעשות כדי לקנות, אלא ממה ל... רציתי להגיד להימנע, וזה לא נכון. במה למעט? לא להימנע. למעט זה לא להימנע. במה למעט? במיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט שחוק. זהו. עד כאן, אחרי זה ממשיכים הלאה, אבל אנחנו רוצים להיכנס עכשיו לדברים האלה, קודם כל ביישוב. אחרי זה נראה את הקשר בין כולם. יש כאן אגב גרסה, אני לא יודע אם יש לפני מישהו כאן גרסה כזאת, במקום ביישוב... לא, זה פירוש. אין גרסה כזו במשנה. אתה רואה גרסה כזו במשנה? לא.
לא.
ישנה כאן גרסה... ישנה כאן גרסה במקום ביישוב, בישיבה. זאת גרסה שמופיעה בחלק מהמשניות. נזכיר את הדברים הקודמים שעסקנו בהם. אנחנו רואים את יישוב בפני עצמו. שלושת הדברים האחרונים שעסקנו בהם היו היחס לרבותיי, לחבריי ולתלמידיי. על זה דיברנו בשבוע שעבר. נכון? מערכת היחסים המשולשת הזאת שיש בכלל בחיים במעגל הזה. היחס לחכמים ממני הוא יחס לא רק של לימוד, אלא הוא יחס של שימוש. המודל הוא יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. הזכרנו שזה מופיע דווקא בהקשר של יד זה שהשם מדבר עם משה באוהל פנים אל פנים. זאת אומרת, זה מקום שבו יהושע אין לו השגה. כי זה לא היה לא לנביאים לפניו ולא לנביאים אחריו. ויהושע נמצא שם עכשיו לא כלומד במובן האקדמאי, לא כמשיג, אלא כמשמש, כנדבק, נער לא ימיש. במקביל יש את הקשר מול החברים, שהוא בגרסה אחת דיבוק, ובגרסה השנייה דקדוק, שזה כאילו הפוך, אבל זה היכולת להידבק בחבריי, והיכולת גם לדקדק בדבריהם, ולדקדק אחד עם השני. והדבר השלישי הוא ביחס עם התלמידים, והוא בפלפול התלמידים. דיברנו על זה שזה לא שלבים בלימוד או מתודות בלבד, אלא זה כל שלב בתוך הלמידה, כל שלב בחיים, אני נמצא בשלושת השלבים האלה. גם הזקן שבישראל משמש חכמים, ככה הוא ניגש לרבותיו, וגם הוא מדקדק ונדבק בחברים, וגם הוא מפלפל עם התלמידים, והתורה הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבה. אני מזכיר רק את המושג קניין שאיתו אנחנו נושאים כל הזמן. המושג שלנו הוא הקניין של אדמור הזקן. זוכרים את ההבנה שלנו בקניין? אני אזכיר למי שלא היו, חידוש עצום. ההגדרה לקניין, הדברים שהקדוש ברוך הוא קונה, חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא, קניין תורה, ההגדרה המשפטית לקניין שנתנו היא הגדרה מאוד מעניינת. ההגדרה הכללית הראשונה לקניין היא דבר שמאוד מאוד 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 חשוב ואין לי חזרה ממנו. זה הגדרה כללית. אבל לאדמור הזקן יש הגדרה יותר ספציפית. שקניין הוא העברת חפץ, זוכרים? זו הגדרה מאוד חשובה. העברת חפץ מרשות מוכר לרשות לוקח, בלא שהחפץ ישתנה, כפי שהוא. כמעביר מקופסה. והדיון הוא איך אני יכול לקנות את התורה האינסופית ולהמשיך לעסוק באינסופיות. כלומר, לא לעבור פתאום לאיזשהו מקום אחר. לא לעבור לאיזשהו מקום אקדמאי, מנתח, מברר, אלא איך האינסופיות של התורה, האלוקות של התורה, תורתך. כשהיוונים ביקשו להשמיד אותנו, הם לא ביקשו לשכח מאיתנו את התורה, אלא לבקש שהם ביקשו לשכח מאיתנו את תורתך. הם ביקשו לשכח מאיתנו את הכוח שלנו לעסוק באינסוף. בסדר? ודבק ליבנו במצוותיך. זו הנקודה של, של, של הקניין תורה. וככה, הקשר הזה של שימוש חכמים, שבו אני בעצם ממשיך כל הזמן את האינסוף. בסדר? ומרבה 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 בפלפול התלמידים וכולי, זה היה המבנה של המעגל האחרון. על בסיס זה, המושג ביישוב, הוא בא לסכם את הארבעה הקודמים, את השלושה הקודמים. אני רוצה לראות איך המושג ביישוב גם יפתח את הדברים הבאים עוד מעט. אבל על בסיס זה הוא בא לסכם. הפירוש הכי פשוט למושג יישוב, הוא מה שאנחנו קוראים כבר במשנה הראשונה, בהוראה הראשונה הראשונה של מסכת אבות. מה אמרו אנשי כנסת הגדולה? הוראה א'. הם אמרו שלושה דברים, מה הייתה ההוראה הראשונה? הבו מתונים בדין. ב' והעמידו תלמידים הרבה. וג' ועשו סייג לתורה. הוראה א' של מסכת אבות היא הבו מתונים בדין. הבו מתונים בדין פירושו, אל תמהר לחרוץ דין. אל תנסה להיות פופוליסט. אל תזדרז. הבו מתונים בדין. זאת הוראה שמי שילמד פעם את הרמב״ם בהקדמה שלו למסכת אבות ובהקדמה שלו למשנה, זה דבר לא יאמן. איך הוא רואה שם את כל מסכת אבות, איך הוא רואה שם את עולמו של השופט. זה המתון שלא עוסק בקידום שלו, אלא עוסק בדין. זו סוגיה גדולה גדולה. על בסיס זה יישוב הדעת, היישוב שבו הדברים נאמרים במתינות, שבו הדברים נאמרים בצורה מסודרת, אתה לא ממהר לשום מקום, הוא תוצר של שימוש חכמים. אתם מבינים איזה אימה ויראה צריכה להיות למי שמבין שהוא ממשיך את משה רבינו? הוא לא צריך עכשיו להוציא איזה הלכה לצורך הרייטינג. הוא ממשיך עכשיו את משה רבינו. הוא משמש חכמים. יכול להיות שהוא נקרא גדול הדור, אבל הוא לא מתבלבל בכלל מהכיסא של עצמו. הוא בשימוש. מה אתה? שמש. יש כוכב אחד בעולם שכל עובדי העבודה זרה בעולם עובדים לו איכשהו. השמש. כל המערכת היא של השמש. זה היה פעם, זה היום, טיים מזמני. נכון? כולם איכשהו קשורים לשמש. שמתם פעם לב לעברית הנפלאה שלנו? הדבר הזה שכולם כל כך עובדים לו, איך הוא נקרא בעברית? שמש. הוא השמש. הוא השמש של השטיבלך. יש, אביסל מוזיק, יש שטיבלך גדול, ובשטיבלך הזה יש המון כוכבים והמון צבא והמוציא במספר צבאם, ולשטיבלך הזה יש מלך. זה בסרטים של הילדים, של העובדי עבודה זרה. בשטיבלך הזה יש שמש, וקוראים לו שמש. זה שמו בעברית, זה פלא פלאות. לא יודע מה זה סן, אבל זה ודאי לא שמש. זה ודאי לא שמש. שמש זה השמש. זה אפילו זה שלא נהיה גבאי עוד. זה השמש. יהושע זוכה להיות השמש כי הוא מסדר את הספסלים למשה רבין. השמש זה זה שאין לו הווה אמינה להבין שהוא בכלל מבין את משה רבינו. הרי הוא לא ימיש כשמשה רבינו מדבר פנים אל פנים. זה המקום היחיד שבו יהושע מופיע ליד משה, בלי שום מה שנקרא בישיבה ספק ספיקה של אבא אמינה שהוא בכלל מבין מה מדברים. אם הוא מבין, זה כפירה בנבואה של משה. כי הוא הרי לא מדבר איתו פנים אל פנים. זה ההגדרה להבדל בין משה לנבואה של הנביאים האחרים. זה פר הגדרה. אז מה עניינו של השמש? הוא השמש. הוא יודע מה הוא בערך למה שהוא מקבל. לכן בפעמיים היחידות שיהושע מדבר עם משה, הוא מתווכח איתו. קולנות, קולנות גבורה. אדוני משה כלהם, לא כלהם. ובשניהם יש, אין בעיה, כשאתה יודע לשמש, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. מי שבא ממקום של שימוש חכמים, ומבין שתלמידיו הם לא כאלה שהוא מעביר להם, אלא הם מפלפלים אותו והוא מפלפל אותם. ויש את כל האפשרויות, את כל הסברות. הוא יכול להגיע ליישוב. הוא יכול להוציא דין, כשהדין הזה מתון, מתון, ארבע, יש ביטוי נפלא בגמרא בברכות, מתון, מתון, ארבע, מאה, זוזי שוויה. מתון, מתון, לפעמים המתינות שווה הרבה, הרבה, הרבה כסף. אז זה נובע מיישוב הדעת. במובן הזה זה ממשיך ממש, זה המסכם את ה... חיבור הזה של דיבוק ודקדוק החברים, אתה לא לבד, יכול להיות שאתה לבד. לכן אני אומר כל פעם, זה לא רק מתודות. איך מלמדים בכיתה ג' ומה עושים בכיתה ה', זה מסכת אבות. יכול להיות שאתה לבד, אבל אתה אף פעם לא לבד. כי אתה תמיד משמש חכמים, מדבק את עצמך בחברים ומפלפל עם התלמידים. זה אגב קורה גם ליהודי שיושב לבד ולומד תוספות. הוא בו זמנית עושה את שלושתם. יש רגע שבו הוא תופס את האימה והיראה, אני לומד עכשיו עם רבינו תם. ויש את הרגע שבו הוא סחבק, הוא מחבק, הוא בדיבוק חברים, הוא מדקדק. ויש את הרגע שבו, איך אמר פעם רבי אנקל רדישקובר, הוא רוצה לקרוא את התוספות. הוא נאבק. זה אותו רבי אנקל רדישקובר שסיפרנו שרצה לקרוא את התוספות ושאלו אותו, אבל מסכן זה מהצד השני, אז הוא אמר, אוי לרשע ואוי לשכנו. בסדר, אחרי זה עשה תשובה, לא משנה. אבל יש את שלושת השלבים האלה. משלושתם ביחד יוצא יישוב. גם מי שיגרוס ישיבה, לזה הוא מתכוון.
אפשר להגיד
גם
שמדובר ביישוב של בית? כאילו לשבת בבית ולהתפלל ביחד, זה נחלה.
יפה, נגיע גם לאפשרות הזאת עוד שנייה. יפה. רעיון יפה מאוד. אבל בינתיים, כמה שמסכם את הדברים, זו הנקודה. ואז הגרסה בישיבה מסתדרת נפלא. כי בעצם האדם נמצא בישיבה גם כשהוא יושב לבד עם עצמו וצריך להכריע דין. גם כשהוא... וכך הוא בעצם, אני חוזר למושג קניין תורה, ולא דרכים מתודיות ללימוד, שזה יפה, אפשר ללמוד מזה מתודיקה, אני בעד. מתודיקה טובה זה דבר מצוין, אבל לא להפוך את המשנה עכשיו לספר מתודולוגי. זה היי מן דבאי למי וחסידה, איך ממשיכים קניין תורה אינסופי בחיים. ככה האדם נמצא בישיבה, לא לחמש שנים שהוא הולך לשם ומקבל ארוחת צהריים. אלא הוא חי בישיבה, יש ביטוי בחז"ל, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. זה לא משנה איפה אתה נמצא בכלל. אתה חי בישיבה. בישיבה יש חכמים שאתה משמש, חברים שאתה נדבק, ותלמידים שאיתם אתה מפלפל. זה מבנה נפשי שמגיע אליו קונה התורה. מבינים מה אני אומר? זה מבנה בנפש. הנפש בנויה מהשלישייה הזאת. מהתלת ממדיות הזאת. וכך האדם מיושב. להיות מיושב אגב, להיות מיושב, ופה מגיעים למה שאתה אומר נפלא, להיות מיושב זה תלת ממדי. לשבת זה תלת ממד. אמרתי פעם, לא נעים לי להגיד את זה עוד פעם, אבל מה אפשר לעשות? צריך להודות בכישלון. היום לאט לאט אני מתחיל, אני גם עדיין נכשל בזה. אתם זוכרים את השלב שבו מלמדים אותך לצייר כיסא? ואתה בהתחלה עושה את זה ככה, ואתה לא מצליח לצייר את ממד העומק? זוכרים? שאתה לא יודע לעשות... אצלי עד היום זאת בעיה, אני מסתבך עם זה. אבל יש שלב כזה מבחינה... בגן זה כבר צריך לעבור אצל אנשים רגילים. יש שלב שבו אתה תופס שיש ממד שלישי. השלב הזה... מעניין מאוד הוא השלב שבו יושבים. לשבת, יישוב. לשבת, נכון? אני אומר לך את זה אז אתה קם. נכון דידי? זה, יש כאלה שקשה, אתה מכיר את זה. לכן אני לא יודע לצייר את זה. לשבת זה להיות תלת ממדי. יש ביטוי, הוא יושב טוב. אני לא יודע לא לצייר וגם לא יושב טוב, אבל יש כאלה זה... הוא יושב טוב, הפשט הוא חבל על הזמן. ארזץ, הוא יושב טוב. במובן הזה זה גם יישוב. זה להיות מיושב. זה שאתה נמצא ב... ולכן יש אגב מהמפרשים שאומרים שיישוב פירושו להיות מן היישוב. להיות מעורב עם הבריות. זה אותה תלת ממדיות. ביישוב. ואז בכלל אין סתירה בין בישיבה לביישוב.
מרחיבה דעתו של אדם.
בדיוק, במובן הזה דירה נאה מרחיבה דעתו. מרחיבה, אתם מבינים מה זה מרחיבה? זה התלת ממדיות הזאת. זה לראות את הדברים, אם הגרסה היא בישיבה, אז לוקחים אותך לנקודה של תורה עצמה. ביישוב זה, זה להיות, זה לתת, ככה התורה שייכת לחיים. היא שייכת ליישוב, הדעת מיושבת. אם אני צריך להגדיר דעת מיושבת בציור, אתם יודעים מה זה דעת מיושבת? יש דעת שהיא דעת גדולה, דעת תחתון ודעת עליון, אני חושב מה רוצה הקודש ברוך הוא, זה דברים עצומים. אבל היא לא מיושבת. היא לא שייכת למציאות. לכן היא יכולה לעלות ולרדת, לכן האדם לא מיושב. יישוב, אם הוא בא משלושת הדברים הקודמים, הוא לא שטחיות. הוא עומק. וכמו שאמרתי לכם מהתחלה של המשנה הזאת, לכל שלב פה יש את השלב שלו. לא יישוב לפני שלושת הדברים הקודמים. קודם כל הדברים, ואז בא היישוב.
יישוב זה גם איזון, לא?
נכון.
איזשהו איזון.
כמו שמיתון זה איזון. נכון, נכון. אז זה המושג יישוב. אחרי המושג יישוב, יש ביטוי, זה דומה מאוד, כתוב בגמרא, זה קשור מאוד לדברים הבאים. יש משנה במסכת קידושין, משנה מפורשת במסכת קידושין שאומרת שאדם צריך ללמד את בנו, בסוף פרק א', ללמד את בנו אמנות, ללמד את... אז בין הדברים כתוב שם, כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, מכירים את המשנה הזאת? אינו מן היישוב. זה ביטוי מאוד מעניין. כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב. מסביר הרב מברטנור שם במסכת קידושין מה זה אינו מן היישוב. לא יכול להועיל ליישובו של עולם. זה ביטוי נוסף שבא על כל הדברים הקודמים. זה לא אינו מן היישוב, לא קיבלו אותו בוועד יישוב. אין לו בית. הוא לא מועיל ליישובו של עולם. נניח שהוא כן בדרך ארץ, דרך ארץ כאן במובן של עשייה. אבל אין לו יד ולא רגל, לא במקרא ולא במשנה. אז הוא עושה, אבל הוא לא יודע מאיפה, מה. מה השורש לכל דבר. ונניח... מה? לא, לא, לא מצליח. עוד לא הגענו לדרך ארץ, נגיע לדרך ארץ עוד מעט. בסדר? לאט לאט. לאט לאט, עוד לא הגענו, אני הסברתי רק את המשנה בקידושין עכשיו.
אוקיי.
בסדר? לאט. אז זה המושג של יישוב, במובן של יישובו של עולם, תועלת ליישובו של עולם, איך האדם בעצם מקיף את הכל. עד כאן החלק הזה. החלק הבא הוא מקרא ומשנה. ואחרי זה הדברים שבהם צריך למעט. מקרא ומשנה, אנחנו יודעים מה זה. מקרא ומשנה זה אותם יסודות ראשונים, ראשונים, ראשונים. שהמשנה כבר דיברה עליהם בדברי הוא היה אומר או שמואל הקטן, אתם זוכרים בסוף פרק חמישי, בין 5 שנים למקרא, בין 10 שנים למשנה, נכון? בין 15 לתלמוד. התלמוד פה במשנה שלנו מופיע בתור דבר מספר תלמוד 1. זוכרים? בתלמוד. וביררנו את זה בהרחבה רבה בפעמים הקודמות. התלמוד מופיע בתור דבר מספר אחד, והתלמוד הוא עצם הלמידה ולהבין דבר מתוך דבר. ו... עכשיו מופיע פה מקרא ומשנה, וזה דבר מאוד מעניין שזה מופיע רק עכשיו. הרי כבר מדובר אחרי שהאדם מפלפל עם התלמידים. האדם כבר נמצא במרבה בישיבה. מה אתה מחזיר אותי עכשיו למקרא ולמשנה? זו הוכחה ברורה לזה שמדברים על זה שכל שלב צריך להיות הכל. יישוב, יש כאן איזה משהו ש... איזשהו פלאפון שמצלצל פה, אם אפשר משהו. יישוב, דיברנו עליו, אבל כשאדם מיושב, ההוכחה שלו לזה שהוא מיושב, זה דבר מדהים. זה שככל שהוא הולך קדימה, הוא פתאום מבין אחרת לגמרי את היסודות. יש לו הבנה חדשה לגמרי במקרא עצמו. זה דבר כל כך אמיתי למי שמכיר את הדברים. הוא לומד איזשהו יסוד בפנימיות התורה. ופתאום הפרשה משתנה לו. פתאום זה בכלל לא אותו פסוק. זה פסוק אחר לגמרי לגמרי לגמרי. דיברנו ממש בזמן האחרון על הערת י"ג מידות הרחמים של חודש אלול. ואחר כך למדנו את הפרשה של משה רבינו באוהל. המקרא מתעלה למקום אחר. זה השלב שבו האדם המיושב חוזר לפתוח את החומש. ואחרי זה את המשנה. התלמוד יכול להביא אותך לאיזשהו מרוץ שכלי מדהים. אבל המבחן שלך, אם אתה באמת עברת את הדברים בצורה נכונה, ואתה באמת מגיע ליישוב, או האם הדברים חוזרים עכשיו להבין את הכל, 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 וכל הזמן יש גם מקרא וגם משנה. המשנה הזו לא באה ללמד עכשיו את הסדר הדידקטי שבין 5 למקרא, בין 10 למשנה. כי אז היה צריך עכשיו להופיע תלמוד. המשנה הזו, כמו שאמרנו, באה לתאר את הדרך של האדם לברר לעצמו שהוא באמת, באמת קניין של התורה. איך קראנו לזה בשבוע שעבר בחיוך? הוא בקניון האמיתי. הוא קניין של התורה. הוא לומד את התורה כמו שהיא ברשות מוכר פה. אם זה נכון, המקרא לא הופך אצלך לספר שלמדת בכיתה ה'. אם אתה רץ קדימה בסוגיה למדנית עצומה, אבל אתה לא פותח עוד פעם את הפסוק ורואה בו אורות שלא ראית לפני כן, פספסת. ההתקדמות הזאת תוכיח אם אתה מיושב, אם יש לך בית, אם זה יישוב, זה הכל אותה מילה. אם אתה גם עכשיו שוב נמצא במקרא, שוב נמצא במשנה. יש גמרא ידועה במסכת קידושין שאומרת שיש מקרא, יש משנה, יש תלמוד, ושם כתוב העוסקין, במסכת בבא מציע, העוסקין במקרא מידה ואינה מידה. מה דבר חשוב, אבל המשנה זה יותר. במשנה מידה ונוטלין עליה שכר, בתלמוד אין לך מידה גדולה ממנה. יוצא מפה שהעיקר הוא מה? התלמוד. ולכן אני טוען שב-48 דברים התורה נקנית, זה מתחיל בכלל בתלמוד, כי פה מדובר במי שכבר נמצא בתוך זה, רק רוצה לדעת איך זה נרכש אצלו באופן אינסופי. ממשיכה הגמרא באותו מקום בגמרא בבבא מציע ואומרת, זה גמרא באלו מציעות. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרי שהיא אמרה משנה מידה ונותנין עליה שכר, תלמוד אין לך מידה גדולה מזו, ממשיכה הגמרא ואומרת, ולעולם הווי רץ למשנה יותר מן התלמוד. שואלת הגמרא, הגוף הקשיא, סתירה, אמרת תלמוד אין לך מידה גדולה מזו, ואחרי זה אתה עולה אומר לעולם הווי רץ למשנה יותר מן התלמוד. הגמרא עונה תשובה, שעכשיו תוך כדי לימוד במשנה אני מקבל המשמעות אחרת לגמרי לתשובה. התשובה של הגמרא היא תשובה מעניינת מאוד. השאלה היא בעצם, אז מה עדיף? להצטייד בהרבה משניות, או לעקור ערים בסברה תלמודית? הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו. מה היה בימי רבי? בימי רבי עורכים את המשניות, ואז רצים לתלמוד, מתחיל לתלמוד כבר. ברייתות, רבי חייא, רבי הושעיה, תלמידיו של רבי, רב תלמידו של רבי תנא ופליג. אז מתחיל כל העוצמה התלמודית האדירה. ובימי רבי נשנית משנה זו, ומה קרה אז? שבקו כולה עלמא מתניתין, לכן רבי עורך את המשניות, עזבו כל העולם את המשנה, ואז לא רצו בתר תלמודה, והתחילו לרוץ אחרי התלמוד. חזר ודרש להם, כאילו רבי אמר, נכון, התלמוד זה המידה הגדולה ביותר, ואני אומר לכם, לעולם הווי רץ למשנה יותר מן התלמוד. ושם מסיים את המשנה, כי דבר, מה זה? זה הוראה לשעה שהתלמוד, שהמשנה היא יותר, או שהתלמוד הוא יותר. הגמרא אומרת במקום אחר, כי דבר השם בזה, זה מי שאינו משגיח על המשנה. דבר השם. כי כתוב במקום מסוים שדבר השם, דבר השם זה הלכה. דבר השם, משניות זה ההלכות. זה המושג משניות. עכשיו אני מבין שהגמרא בבבא מציע לא מדברת על משהו היסטורי ספציפי שהיה רק. אלא היא אומרת לנו יסוד עצום. יש שלבים שבהם אתה רץ לתלמוד. ותוך כדי ריצה אתה בעצם עוזב את המשנה. תבדוק את זה אצלך. זה נכון בכל חלק תלמודי, זה נכון בכל חלק לימודי בחיים. יש שלבים שאתה רץ לתלמוד, ואז תשים לב אם אתה לא עוזב את המשנה, ואז כאילו רבי אומר לך פה באיזה בת קול כזאת, תלמוד אין לך מידה גדולה מזו, כי זו מגמת התורה, שתבין דבר מתוך דבר ושתברר ושהמוכין שלך יהיה תורה. אבל כל פעם כשאתה רץ, תעצור לשנייה אחת ותדע לעולם והרצת המשנה יותר מן התלמוד. תוודא עם עצמך. זה ממש ההסבר. המשנה ממש נותנת את ההסבר מעניות דעתי בסדר שלה. כשאתה כבר נמצא אחרי שימוש חכמים, דיבוק חברים ופלפול התלמידים, תוודא עם עצמך את היישוב שלך, והוידוי יהיה במקרא, במשנה. לכן טענתי שביישוב, אני מסכם, זה בעצם בא מכוח שלושת הקודמים, וביישוב בא על ידי המבחן, לבדוק אם באמת זה יצר ביישוב, או שיש לי המון סיכומים של כל מיני פלפולי תלמידים ודקדוקי חברים, וזה יפה. יש לי ספרייה מסודרת, אבל האם המקרא משתנה אצלי? האם המשנה משתנה אצלי? אני חושב שמרגיש את זה כל אחד, אפילו שומע, כל אחד בשיעור יודע. אם התורה כולה נמצאת פה, או שיש כאן איזשהו בירור מדהים. המקרא עובר משהו? שוב לומדים את הפרשה? שוב לומדים באור אחר לגמרי לגמרי שלא היה מעולם בפסוק הזה? שוב התורה כי היא אינסופית? שוב לומדים את המשנה שאני כבר יודע אותה? המשנה זה הלכה והיא נקראת משנה כי כבר שיננתי אותה ושיננתי אותה ושיננתי אותה, ופתאום היא מאירה לי באור אחר? לא צריכתי לשמוע. מה זה? אם אני מצליח לקלוט את זה, אם אני מצליח לקלוט את זה, זה המושג הגדול של במקרא ובמשנה.
אבל למה? בגמרא אנחנו רואים את זה, אמר רב הונא, הוא עומד על דעתו, עובד רב חסדאי, והוא עומד על דעתו, ואתה לא רואה שהוא משתנה, או שהוא חוזר למשנה בהבנה אחרת, או בהבנה יותר עמוקה. הוא עקבי בדעתו,
100%.
בקו המחשבה שלו, אתה לא רואה שהוא חוזר למשנה ומשתנה איזו משהו.
לא, לא, זה לא התפקיד עכשיו של רב הונא. רב הונא בא ללמד אותי עכשיו בירור מסוים. עכשיו, אני, כשאני לומד את רב הונא...
לא, עכשיו, מתואר המהלך, הדיון. זאת אומרת, תוך די דיון, הוא היה צריך בעצם, כמו שאתה אומר, לחזור למשנה ולהשתנות על משהו. הנה, הוא למד דבר חדש, אמר.
אם תמשיך, שר כוח, אם תמשיך את רב הונא ותראה את הראשונים ותראה את התפיסה ותראה את הלימוד, תראה איך ללמוד את רב הונא עוד פעם, ותראה שרב הונא הבין את הפסוק אחרת. אין לנו דוגמה, לא ניכנס עכשיו לסוגיות, אבל אתה תחזור לרב הונא ותראה שנכון שאפשר לראות רב הונא אמר כך ורב חסדא אמר כך, אבל עכשיו אתה יכול ללמוד את זה שוב ושוב ושוב ולראות אז איך רב הונא למד עוד פעם את הפסוק. לא ניכנס כאן לסוגיות, אבל זה דבר שאפשר לראות אותו פעמים אין סוף. עכשיו... פרקי אבות זה משניות, מה...
למה? אני כתב, כאילו ב...
רבי עורך את המשניות.
זה התחיל התלמוד אחרי.
ודאי שלפני.
אז למה יש
שאלה? זה עיין קלטת, זה דיברנו בהרחבה. זה דיברנו בהרחבה, בהרחבה הרחבה. תלמוד זה לא הגמרא.
לא, אני יודע, שזה לא משנה, נו. אבל שאלת מקודם מה הוא מופיע... משנה, מקרא ולא מופיע הגמרא, זה לא היה,
זה עוד
היה לפני,
זה
לא כתוב.
זה ודאי ברייתא שנכתבה אחרי, הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד.
אה, זה נכתב אחרי.
ברור.
אוקיי, זו השאלה, לא
משאלתי. בסדר? ברור. יופי, אחר כך, וזה הסברנו, שתלמוד זה לא הגמרא, אלא עצם ה...
הפלפול, התמוד והלימוד.
כן. אז אחרי הקבוצה הזאת של במקרא, ביישוב, במקרא ובמשנה, מגיעה הקבוצה של המיעוטים. וזה דבר פלאי פלאות. תשימו לב רק רגע לחמישייה או לשישייה שיש לפנינו במיעוט. סחורה, במיעוט, דרך ארץ. איך הסדר אצלכם? זה מתחיל במה? במיעוט מה?
סחורה.
סחורה, במיעוט דרך ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט שחוק. המושג מיעוט הוא מושג מאוד מעניין. לא כתוב פה בקצת. זה מילה אחרת לגמרי. ודאי שלא כתוב פה בלי. למרות שיש דברים שאולי היינו מצפים שהמשנה תגיד לא. שחוק, איך כתוב בקהלת? לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה? נו, אז תגיד שלא. יוחנן אמר שאסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה, אז תגיד בלי שחוק. מה זה מיעוט תענוג? הרי ודאי מדובר פה עכשיו לא בתענוג אלוקי, אלא בתענוג גשמי. אז למה מיעוט? המשנה באה להגיד כאן שני דברים, או כמה דברים, אבל לפני שמתחילים בכלל, בכל אחד מן הדברים האלה, המשנה לא מבקשת שנימנע לגמרי. ההפך. יש מקום למיעוט. יש מקום למיעוט. זה לא חולק על המשנה שאומרת, למשל, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך וכו'. לכאורה בעל המשנה ההיא לא היה אוהב את המושג מיעוט תענוג. הוא היה מבקש חיי צער תחיה. האם זה סותר? אנחנו נחשוב על הכל עוד שנייה אחת. מיעוט סחורה. עוד מעט נגיע בתורה, בפרשת ניצבים, ללא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. על פי רש"י הכוונה היא התורה. אינה נמצאת לא במי שהולכים בשמיים ולא בתגרנים שהולכים מעבר לים, אלא במי ש... לא בסחרנים כתוב שם, בסוחרים, ולא בתגרנים. אז למה מיעוט? המושג מיעוט הוא גם מושג נוסף. ביכולת ללכת ולמעט. אני רוצה להסביר את זה ממקום הכי פשוט בעולם. ברור שצריך לעסוק ביישובו של עולם. אוי ואבוי אם לא, זה איסור. כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה. תדע מה המבחן שלך, האם אתה עוסק נכון או לא? ועוד מעט נבין את זה, איך זה קשור לקניין תורה. האם אתה בתנועה שיכולה למעט, או שאתה בעל חזור ואתה כל הזמן חייב להרבות? מי שנכנס למסחר, בשלב מסוים נכנס לאיזה מצב שבכלל לא שולט בו כבר, והוא חייב להמשיך, כי אם הוא לא ימשיך הוא יאבד את ה... אתם מכירים את השלב הזה? הוא סיכם שהוא חוזר בארבע מה... אבל אי אפשר לפני תשע לחזור בגלל שיש מתחרים. מכירים את זה? העולם מת מזה. האם אתה יכול להיות בתנועת מיעוט? או שנכנסת לסחרחורת של תנועת הרבייה? זה דבר מדהים. מה אתה... אנחנו במשנה של קניין תורה, ברייתא של קניין תורה. קניין תורה בנוי מזה שאתה מרבה בתורה. אתה, וואו, וואו, שכוח. אתה לא, מיעוט תענוג, אתה לא יכול להרבות בתורה אם אתה מרבה בסחורה. אני מסביר את עצמי נכון עכשיו? לא כל המרבה בסחורה מחכים. אז כמה כן? האם אתה בתנועת מרבה או בתנועת ממעט? אלה דברים שבינך לבין הקדוש ברוך הוא, אתה יודע את התשובה. תנועת הנפש היא תנועה ממעטת? או היא תנועה, אגב, ניוטרל שווה מרבה. כי ניוטרל אומר, זה לא תלוי בי. לא תלוי בי, זה שטויות בביץ עגבניות. זה חבל על הזמן, אל תבלבל במוח. זה תנועת מרבה. אף אחד לא מרבה כי בא לו. גם אם אני הייתי על אי בודד, אז לא הייתי נכנס לתחרות בהייטק. אבל אני לא, אז אני לא יודע. אז אתה, אל תספר לי עכשיו על מבנה הגלובוס. אתה בתנועת המעטה או בתנועת הרבייה?
זה אינדיבידואלי, כל אחד לפי מדרגתו.
נכון מאוד. אבל התורה לא יכולה להיכנות, עוד פעם מה זה קניין תורה, זה להרגיש ולחיות את האינסופיות של תורה. כלומר, כל השאר הוא הבל, הוא סופי, הוא חולף, הוא חשוב, אבל הוא חולף. איך אתה מחנך את עצמך לזה? במיעוטים. פרק חמישי של מסכת אבות, ואולי כל מסכת אבות, הסתיימה בלפום צערה אגרה. אתם יודעים מה הפירוש הכי פשוט של לפום צערה אגרה? על פי היכולת שלך לוותר, לצער. על פי היכולת שלך למעט, על פי היכולת שלך, לא לפום צערה אגרה דווקא כשלא עלינו יש איסורים. אלא על פי על יכולתך לצער, אגב, זו תנועה של מצער. לצער בשונה מלהרחיב. לפום צערה, כשאתה יש ביטוי נפלא בהקדמה, בשער לשער אהבת השם של חובות הלבבות. לחובות הלבבות יש 10 שערים, רבנו בחיי אבן פקודה. ובשער אהבת השם יש לו ביטוי מדהים, שלא יתיישב בליבנו אהבת העולם, עם אהבת התורה. לא כי לא צריך לאהוב את העולם. אנחנו אומרים במוסף של ראש חודש, אהבת עולם תביא להם. אבל השאלה אם אתה מחור, אם אתה בתנועה שאתה חייב עכשיו להרבות. אתה לא יכול לעצור את זה. כי אתה עצבני, כי אתה לחוץ, כי אתה כואב, כי אתה עייף, כי אתה עני, כי... לא משנה למה. כל הדברים שמובאים פה הם דברים טובים. חלקם חיוניים, הם טובים כי הם חיוניים, אבל גם החיוניים הם דברים נפלאים, קוראים בהם דברים נפלאים. שינה. זה דבר חשוב מאוד, דברים נפלאים קוראים בשינה. אבל השאלה אם אתה יודע למעט בשינה, או שאתה נמרח. יש משנה במסכת אבות בפרקים הקודמים שמתארת מה מוציא את האדם מן העולם. מופיע שם שינה של שחרית, יין של צהריים, שיחת הילדים, ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. אתם יודעים מה זה שינה של שחרית? מכירים את המושג שינה של שחרית? זה חבל על הזמן, שינה של שחרית. למה אתם חייכים? שינה של שחרית... זה אחרי סליחות, או לפני. שינה של שחרית זה מה שמוציא את האדם מן העולם בקיצור. זה שינה של שחרית. זה שאתה לא יכול, זה סתירה שחרית ושינה. אבל זה... ספרים בשם הקוצקר שאמר פעם, מישהו ניגש אליו ואמר לו, התגבר כארי לעמוד בבוקר, זה לא הסעיף הראשון טוב לשולחן ערוך, כי זה סוגר את הקליינטים. אני לא מצליח. מסעיף ב' הייתי הולך עם זה, אבל התגבר, איך אני מצליח בהתגבר כארי? אני לא מצליח, מנסה כל בוקר, ולא מצליח להתגבר כארי. אומרים שהוא אמר לו, זה ברור לי לא הקוצקר, אבל זה הבית מדרש הזה, האסכולה הזאת. אומרים שהוא אמר לו, תשמע, כדי להתגבר כמו אריה, לקום כמו אריה, אז צריך ללכת לישון כמו אריה עייף. ללכת לישון אריה סמרטוט. אריה סמרטוט יקום אריה גור. אבל אתה לא יכול ללכת לישון חמור ולקום אריה. זה לא עובד. מי שנרדם חמר, לא, אין ניסים כאלה שפתאום הוא הופך מחמור לאריה. אריה עייף יכול להיות אריה ער. אבל חמור יכול להיות חמור ער, זה אי-אי יותר חזק ממקודם. אתה צריך לעבור איזשהו תהליך כדי להחליט שאתה רוצה להתגבר כאריה. כלומר, קודם כל תחליט איפה אתה בספארי. אתה, מה התוכנית? התוכנית היא תוכנית מיעוט שינה, או שהתוכנית היא אין תוכנית, שזה קשקוש בלבוש, או יש תוכנית הרחבה, זה אותו דבר. מה התוכנית? בטח צריך לישון, ודאי, הרמב״ם אומר שצריך ראשון, 8 שעות, אתם מכירים את הסיפור המפורסם על הגרא ועל המגיד מדובנה. הגרא הרי לקח לעצמו את המגיד מדובנה בתור המוסרניק שלו. והוא היה מגיע אליו, היה אומר לו מוסר, לגאון מווילנה. קבוע, ממש צריך רב שייתן לי מוסר. איך אפשר שימוש חכמים? אז המגיד מדובנה, זה היה קשה, אבל הוא הכריח אותו. והוא היה נותן לו... וניצלו את זה, בני המשפחה ניצלו את זה לכמה דברים שרצו ש... שהמגיד יכניס לגרא. אחד מהדברים היה, הוא לא היה ישן. הוא היה ישן 4 שעות בלילה. קבוע. והמגיד מדובנה אמרנו שכתוב ברמב״ם 8 שעות וכולי. זה לא נכון, כתוב ברמב״ם ששמונה שעות מספיק. כתוב 8 שעות מספיק, שליש יומו. כתוב 8 שעות מספיק. אבל הוא אמר לו ש... ואז המגיד מדובנה הביא לו את הפסוק הידוע, ישנתי, אז ינוח לי. ודרשו דורשי רשומות, ישנתי אז, אז זה 8. ישנתי אז, ינוח לי, אז אני במנוחה, במנוחת הנפש, ואז אפשר ללמוד. אז אמר לו הגרא שמהפסוק הזה דווקא יש הוכחה הפוכה. כי אז אתה לומד גימטריה, אז גם את לי תלמד גימטריה. זאת אומרת, לי זה 40. נכון? לי כמה זה? 40. אז הוא אומר, יוצא שאם אתה ישן 8 שעות, זה מספיק ל-40 שעות יממה. ישנתי אז, ינוח לי. יש לך מנוחה ל-40. זאת אומרת, לפי הפסוק, הפשט, ישנתי אז, ינוח לי. תנסה פעם הבאה משהו אחר, והמגיד נשבר. מיעוט שינה הוא ספציפי, מיעוט שינה הוא כל אחד לפי דרגתו, ואוי ואבוי למי שקופץ את דרגות לא נכונות, וזה נורא והיום, מיעוט... אבל אתה בהמעטה או בהרבייה? מה?
גם שינה וגם תענוג,
אותו דבר. אותו דבר, הכל. עוד מעט נעבור לזה. מה התנועה? מה התנועה? יש עוד אבל. מה התנועה שאתה נמצא בה? התורה לא יכולה להיכנות... אדם יכול ללמוד תורה, יכול להיות אגב שהוא ילמד תורה יותר רגוע כשהוא ילמד בלי מיעוט שינה. אבל היא לא תיקנה בו. אתם מבינים מה אני מתכוון? שנייה. היא לא תיקנה, כדי שהיא תיקנה, אני צריך להיות כלי. אני צריך להיות, כדי שהיא תיקנה, אני צריך להיות, זאת עבודת מידות שהיא תיקנה. אני צריך עמתות.
לרוקן.
נכון.
להתרוקן במשהו ואז יכול להיכנס.
כן, אמת. מיעוט סחורה. בוא נעבור על הדברים אחד אחד.
אתה בא לישיבה ואתה רואה שיש רק הראש למטה והם כבר מנמלמים.
כן.
סימן שהם יעטו בשינה.
לא, סימן שהם לא קשורים פנימה. סימן שהם לא קשורים פנימה. אתה היית פעם במילואים, הרבה. יש דבר מאוד מעניין. אתה עולה על מדי ב' ואתה עייף. אתה מכיר את זה? סימן שמיעטתי בשינה, מה בזמן? סימן שהרבתי במדים. כלומר, יש מצב שבו אתה עכשיו נרדם. זהו. למה? זהו. מישהו פעם אמר לי שמדים זה רוב האותיות של נרדמים, רק בהיפוכים. כלומר, אתה... ככה. כי אתה נכנס ל... יש חוסר סדר, יש דבר לא נכון, ודאי, אתה צריך לישון נכון, אתה צריך לישון טוב, אתה צריך לישון כמו שצריך, זה בכלל לא קשור אחד לשני. אבל תנועת ההמעטה היא הבסיס של, ה... של, ה... של היותך קניין של התורה. לקנות משהו זה לרצות אותו. אתם יודעים איפה קונים? בשוק. בשוק. אתם יודעים מה השוק נקרא שוק? למה השוק נקרא שוק? בגלל השתוקקות. אתה משתוקק למשהו, זה שוק. ההשתוקקות, זה שוק. מה אתה עושה בשוק? כשאתה הולך בשוק. היום אין דבר כזה כבר פעם. היום זה יותר גרוע, אבל פעם כשהיית הולך בשוק, והיו צועקים לך מצד במחנה יהודה, מצד אחד היו צועקים לך מימין שהבנדורה הזאת זה מלמיליאן, ומצד שמאל היו צועקים לך שהשסק הזה זה מלמיליאן. המגמה של הבסטה, או של הבעל הבית, זה לגרום לך להשתוקק. אתה צריך להיות בתנועת השתוקקות. אחרת אתה לא בא לשוק. אתה בא על מנת להשתוקק. ככה אתה הופך לקניין. איך אתה הופך למשתוקק לתורה? יש השתוקקויות שאם אתה מפתח אותן כהשתוקקות ולא כנקודת המעטה, זה סותר את ההשתוקקות לתורה. זה בא אחרי כל החלקים הראשונים. וזה כל כך פשוט, אנחנו כל כך מכירים את זה. הראשון הוא מיעוט סחורה. הראשון הוא מיעוט סחורה. מיעוט סחורה זה ממש מה שדיברנו. הגמרא אומרת, המשנה אומרת את זה במסכת אבות יותר מפעם אחת. לא כל המרבה בסחורה מחכים. היא אומרת את זה בהמשך למשנה של אין בור ירחת, ולא עם הארץ חסיד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. זה משנה מדהימה. המרבה בסחורה לכאורה כן מחכים. המרבה בסחורה חושב, מתכנן. לא כל המרבה בסחורה מחכים. לא כתוב על הסוחר כלום. נפלא. אבל המרבה בסחורה לא פנוי לקבל את החוכמה העליונה. הוא עכשיו עסוק בהחכמות אחרות. זה מושג אחר לגמרי.
העניין זה דווקא סחורה, או העניין זה הראש
הטרוד? הראש הטרוד. הראש הטרוד, ואת הראש הטרוד רואים פה בכמה דברים עכשיו. הראש הטרוד.
אבל יש אנשים עם תרדה מאוד חיובית, ראש מכינה, ראש ישיבה. אנשים שהעניין שלהם זה ממש תורה, אתה הולך לישון עם זה אתה.
השאלה היא מה אתה הולך לישון. האם זה דבר נפלא מה שאתה אומר. יש משנה, שאלה מצוינת שדידי. יש משנה שאומרת, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכו'. אז הפשט של המשנה הוא הפשט של המשנה. אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות, וזה משנה כפשוטה. אבל יש מי שמסבירים במשנה, נדמה לי שהמדרש שמואל מסביר דבר נפלא. הוא אומר, המשנה מדברת גם לרב, שהרגע תיארת. והיא אומרת לו, במה שאתה עוסק יש מלאכה ויש רבנות. בישיבה שלך, אדוני ראש הישיבה שתיארת הרגע, יש מלאכה. המלאכה היא הילד הזה, התלמיד הזה, שצריך את הקשר שלך, שצריך את החיבוק, שצריך את הלימוד. המלאכה היא הסוגיה שצריך להסביר. המלאכה היא, זו המלאכה. יש גם רבנות. בכל מלאכה אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות של המלאכה. דבר עצום. אפשר לסחור, אפשר להרבות בסחורה. ואז להיכנס לראש שאתה לא יכול לצאת ממנו. התרדה, אם היא במלאכה, היא לא מפריעה ליישוב הדעת. אתה זוכר שאנחנו אחרי יישוב. אם היא לא במלאכה, אלא ברבנות, היא מפריעה ליישוב. אתה יודע למה? כי ברבנות... פירוש המילה רבנות, לא נעים להגיד בכל רם, אבל פירוש המילה רבנות זה היחס ביני לבין מישהו אחר. אני רב ממנו. זה המושג רבנות. פירוש המילה בעברית של המושג הזה זה אני גדול מי.
בגלל התפקיד.
זה הוסנה. סחורה, או המרבה בסחורה, עוסק כל הזמן בלנתח... איך שם יפסידו פה, אני ארוויח איך... הוא מנתח את העולם. אין סוף לתרדה הזאת, כי היא לא תלויה בו. אתה מבין? זה מרבה נכסים, מרבה דאגה. זה בכלל לא תלוי בו, הוא ייכנס לתרדה שלא תלויה בו. אם אני תרוד מהמלאכה, פלא פלאות. זה הסנדלר התמים של רבי נחמן. שתרוד מהמלאכה, ועל כל תפירה ותפירה, אומר ברוך שם קודם מלכותו לעולם ועד. כי הוא לא תרוד... ממשהו חיצוני, אלא הוא כולו תרוד מהמלאכה עצמה. אז הוא תרוד ממלאכת עבודת השם. בסדר? זה רואים את זה בחוש. רואים את זה בשנייה. מי תרוד מהמלאכה ומי תרוד מה... מלאכה אגב בלשונה, אם רבנות פירושו הרבנות, דהיינו היחס בינך לבין משהו אחר, זה אגב עצם המושג, גם במובן החיובי של המילה, עם כל השליליות שלו. לדאוג לכבוד הרבנות. זה עוד פעם אותו עניין. זה יכול להיות לפעמים חיובי ונכון, אבל זה יכול להיות גם הפוך. מלאכה, אמרנו פעם את המילה הזאת, מלאכה, פירוש המילה מלאכה, זה הנקבה של מלאך. מלאך, הרב הירש אומר את זה על מלאכה, מלאך זה השליח שלי. בעל מלאכה, כשאתה הולך לנגר טוב ואתה רוצה לראות את השולחן שלו, המלאכה זה השליח שלו. אתה מבין? אתה תבוא לנגר אמיתי, 80 שנה נגר, תגיד, אז מה הוא עושה? אז הוא אמר, זה אני השולחן הזה. תראה את הליטוש, תראה את הפורמיר, תראה את העץ, תראה את הסיבוב, תראה את ה... זה אני. זה המלאכה. בעל מלוכה. זה לא הולך לעבוד. אהוב את המלאכה. זה את, את השליחות שיש במלאכה הזאת. הוא שנא את הרבנות. ואז ממילא, דרך אגב, גם אותו ראש מערכת, פחות ופחות צריך להתוודע לרשות. כי ככל שהרבנות תופסת יותר מקום, אז צריך פה דינר ושם רשות, ופה לארגן את הקומה הזאת, ופה לסדר את זה, ופה לסדר את זה, רק מה אפשר לעשות? השאלה היא כמה אתה שונא את זה, וכמה אתה אוהב את המלאכה. לא כמה אתה אומר את זה. כל תלמיד שלך מרגיש את זה. את מה אתה אוהב ואת מה אתה שונא. זה נכון על כל דבר, תראו את זה, זה דבר פלפלאות. מיעוט סחורה. אז באמת כמו שאמרנו, כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה. נכון? כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ויין במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, זה בכלל לא סותר. אבל ביחד עם זה, אתה צריך להבין שכך היא דרכה של תורה. דרכה של תורה היא שאתה שואף למעט. זו דרכה של תורה, שאתה שואף למעט את מה אתה רוצה לאכול, את מה שאתה צריך. את מה שאתה צריך, ואם אין לך יותר מזה, זה לא מפריע לך בכלל. הרי אמרנו כשלמדנו את המשנה הזו, זה לא משנה שקשורה רק לעניים. ומה יעשה העשיר? חייב לאכול פת במלח ולישון על סקש? הוא צריך להבין שדרכה של תורה זה אם ייקחו לך את המיטה הזאת, איך אתה תהיה. זה יהיה המבחן שלך. ייקחו לך את הכבוד הזה, איך אתה תרגיש. הוא לא צריך לישון על הרצפה. אבל כשאתה ישן על המיטה, האם זו הנקודה, או שכשלוקחים לך אותה עכשיו? תחשבו על זה בהמון דברים. לפעמים מפתחים מערכות נפלאות, אם הזכרתם את זה אז לשנייה אחת. מערכות חבל על הזמן, ישיבות, מקומות, הכל. וזה טוב, ברוך השם, ברוך השם. ויש תקציבים, ויש פוליטיקות, ויש מלחמות, הכל בסדר. הכל בסדר, ברוך השם, וזה מרבה תורה ומרבה תלמידים מצוין. אבל יש עוד שאלה אמיתית, האם זה מרבה אהבה תורה וקניין תורה? זה מבחן שצריך לבחון אתה עם עצמך. עכשיו באים ולוקחים לכם את המיטות, ולוקחים לך את התקציב, ולוקחים לך את ארוחות בוקר ואת ארוחה, לוקחים לך! ואתה נשאר כמו סבא לבד עם האוהל ועם ה... ואין לך כלום! אתה מחובר לתורה כי אתה מחובר לתורה, או שאתה מחובר לתורה כי סידרו לך מיטה מנוחה? זו שאלה גדולה שאדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן. כך היא דרכה של תורה. וכדי שבאמת זה לא יהיה רק פילוסופיה, כל אדם צריך לדעת למעט קצת. הרמב״ם מלמד אותנו, הלוואי שאני אהיה במקום הזה, אבל הרמב״ם מלמד אותנו שהבסיס לאכילה, בהלכות דעות, שהבסיס לאכילה זה שאף פעם אל תאכל כדי סיבייה. קצת פחות. זה הבסיס לאכילה של המידות. אף פעם אל תאכל כדי סביעה. אל תגיע למקום הזה. כי המקום הזה הוא לא טוב. ואכן למדו שבסבת הזה אפילו כביצה.
צריך לסבוע או לא?
לא. צריך להגיע כדי סביעה. לסבוע זה נושא נפשי. ממה אתה שבע? אצל רות כתוב ויצבות לה כלי. היא ישבה עם בועז, אתם זוכרים? היא ישבה עם בועז, והיא הלכה ללקט בשיבולים, והוא רואה שהיא נערה מואביה, והוא קורא לה, ויצבות לה כלי, אתם יודעים מה זה כלי? טוסט, כן, צ'ופצ'יק של טוסט. ויצבות לה כלי, צ'יפצ'יק, ככה, נכון? על האש, ויצבות לה כלי, וכתוב שם כך, ותאכל, ותסבע, ותותר. שיהיה גם לחמותה. ותאכל, ותסבע, ותותר. אז כתוב שהיא סבעה או לא כתוב שהיא סבעה?
אבל לא כתוב איזה גודל הצביטה
הייתה. אתה עם צביטה של קלי שבו את צובעת, היית יכול לאכול, לסבוע ולהותיר, ועוד לחותנת. לאכול, לסבוע ולהותיר. לא כתוב. ותאכל ותשבע ותותר. איזה מדרגה זאת? בסדר, אז גם ישנתי, אז ינוח לי של הגרע זה לא אני, וגם זה לא אני, אני יודע... אחד הדברים החשובים ביותר, אתם תראו שאחד הדברים הבאים בקניין תורה זה המכיר את מקומו. תיזהר, זה סיפור על רות. עכשיו רות עבור, תחזור אליך. אתה חמור. זה רות. תמשיך במקום שלך, איך מתקדמים. כן, רות עבור, תמשיך. תראה איך חיים עם זה. אבל תלמד את המושג. האם אתה ממעט או שאין לך במנגנון, מנגנון מיעוט. אין את הכפתור הזה של מיעוט. יש דברים שבהם אין לי בכפתור, במכונה שלי אין כפתור למיעוט. אין לך כפתור למיעוט, תחזיר למוסך. תורה לא תיקנה, כי צריך כפתור כזה. וצריך, לכפתור הזה יש כמה תוכניות. והתוכניות הן מיעוט סחורה, מיעוט שינה, מיעוט תענוג, מיעוט דרך ארץ. אז נראה אותם קצת ובזה נעמוד. מיעוט סחורה דיברנו. מה מופיע אחרי מיעוט סחורה אצלנו? במיעוט דרך ארץ. דבר פלא פלאות, ופה יש בעצם שתי אפשרויות גדולות להבין. דרך ארץ זה או מה שאנחנו אמרנו, עיסוק ביישובו של עולם. זה ודאי לא דרך ארץ במובן של מידות טובות. זה ודאי לא רלוונטי פה. במיעוט דרך ארץ, כלומר, תמעט במידות טובות. זה ודאי לא הכוונה כאן. אבל כשכתוב במשנה, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אין הכוונה למידות טובות. שיגיעת שניהם משכחת עוון לכל תורה שאין עימה מלאכה. אז המשנה מסבירה את עצמה. שדרך ארץ הכוונה היא, כמו שכתוב בגמרא, הנהג בהן, בדברי התורה, מנהג דרך ארץ. עשייה, מלאכה. אז ברור שאדם צריך לעסוק בדרך ארץ, כי המשנה אומרת יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. ברור. ולכן זה דבר חיובי, כמו שתיארנו מקודם. הוא חיוני והוא חיובי. ושלילי לא לעסוק בו, כדי שלא יבוא ללסתם את הבריות. כי כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בתהילה וכו' וכו'. אבל אם אתה לא יודע לחיות בצורה של מיעוט, זה ישתלט עליך, ואל תספר לאף אחד שלא. יהיו לך המון הסברים, ויהיו לך כל מיני, תודה, ויהיו לך כל מיני אידיאולוגיות ורעיונות, האם אתה יודע שזה נמצא בתנועת מיעוט, והדביקות שלך בתורה נמצאת בתנועת הרבה. וכמו כל המשנה, העיקרון של המשנה, מתי? בגיל 6, בגיל 10, בגיל 100, תמיד. הרי זה החידוש שאנחנו רוצים לראות במשנה הזאת. כמו שאמרנו, מה זה?
ראש הרמב״ם,
כן.
שלא יהיה מצוי בבני אדם בשוק.
זה בדיוק זה. מה זה נקרא מצוי בבני אדם בשוק? הרמב״ם מנסח את זה כך. כיוון שאני עוסק בדרך ארץ, וצריך להיות מעורב עם הבריות, וזה דבר נפלא, אז אני נמצא עם הבריות, ונמצא בשוק, ונמצא בכל, נו, מצוין. ולאט לאט אני...
מאוד.
אני שוק.
אז הרב, איפה ארבע עמידות בהולכי בית המדרש שאמרנו? שזה רק בזה זה בא לידי ביטוי, אם אדם לא הולכה בית המדרש, אם הוא מסתגר בבית, אז אמרנו שזה לא תורה.
100%, אכן אנחנו אומרים לזה מיעוט. מיעוט שינה פירושו, לישון או לא לישון?
לישון, 100%.
יופי, לישון בהמעטה. מעט, עוד פעם דידי. מעט פירושו קצת. קצת. מיעוט זה תהליך מיעוט. אני ממעט בשינה. עד היום לא יכולתי לקום לסליחות. מחר אני אצליח בעזרת השם לקום חצי שעה לפני. כי אני בתהליך המתאה. מיעוט דרך ארץ פירושו, אני מעורב בעזרת השם בשמחה עם הבריות. אני אוהב את זה, אני רוצה את זה. אבל אני יכול להגיע לישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. כי אני מעורב עם הבריות. וזה גם עוזר לרייטינג. זה גם יכול להיות שיקול טוב לפני הבחירות למועצה. זה דבר מצוין. אתה כל כך מהר תתבלבל, וזה הבחירות בגלל שעם ישראל, וזה, ותורת ישראל, והעננים, והעם, והטבל, ההיסטוריה, וסבתא שלי, אני מכיר את זה. ובאה המשנה ואומרת, אל תבלבל במוח. אתה בהמעטה, או לא? שיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, מה זה? זה רק לשבת בשוק? מה פתאום? זה לבוא למנחה, ויש עוד מעט מאיריב. אתה מסוגל לשבת בשיעור עכשיו, או שאתה לא מסוגל? אז פעם אחת, פעמיים, אני מבין, אתה חייב לגמור כמה עניינים בחוץ, אבל אחרי זה הסטלבט הקבוע. אתה יכול לא להיות, אתה יכול עכשיו, זו סוגיה עצומה. אתה בתהליך המעטה, או שבשם הדבר הזה הנפלא שנקרא דרך ארץ במובן של מעורב ונמצא בשוק, אתה כמו שהרמב״ם מצטט, כמו שדני מצטט, הרמב״ם עכשיו נפלא, מצוי בשוק עם הבריות. זה טוב. לא כשאתה משועבד לזה. זה חלוקה מאוד עדינה. מאוד עדינה. היא לא מוגדרת. 4 שעות, 5 שעות, 6 שעות, 8 שעות. היא המהות. ההשפעה של זה שנמצא בשוק, והוא מעורב בדעת עם הבריות, אבל הוא לא חלק מהסטלבטייה, היא לאין ארוך. היא לאין ארוך. הוא גם לא נכנס לוויכוחים הקטנים בסוף. הוא גם לא נופל בשטויות. יש לו משהו ממקום אחר. נכון? צריך לבדוק שזה בא יחד עם המידות האחרות, עם ענווה ולא עם ההתנשאות. עם שמחה, לא סותר בכלל. זה כענייני תורה. יש אגב כמובן את הדעה השנייה במפרשים, שהיא גם כן דעה חשובה מאוד מאוד, לא ניכנס אליה בעריכות, אבל דרך ארץ זה עוד מושג, דרך ארץ זה אישות. אורחא דארעא. בכתובה אנחנו מתחייבים בכמה התחייבויות, ואחת ההתחייבויות זה לחיות בדרך ארץ, במושג של דרך כל הארץ. בזה בכלל לא צריך להסביר. זאת מצווה מן התורה, זה עונה, זה כל החיים, זה הכל. אתה יודע למעט, או איך הביטוי שם בגמרא, או שיהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. אתה תרנגול או אתה אדם? שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. כתרנגולים. זה ביטויו של עזרא. לכן הוא תיקן תקנה של טבילה. כי זה נובע עוד פעם מהשאלה, הדבר הוא הדבר הכי טוב שיש. אתה ממעט או אתה נשלט. ואותו דבר אתה יכול להתמכר אליו ולאבד איתו את הכל, או לשלוט בו ולהתעצם למקומות שאי אפשר להבין במקומות אחרים. זה מיותר אפילו להזכיר. זה כל כך הפוך מתיאולוגיות אחרות ומדתות אחרות וממקומות אחרים. זה כל כך ההפך. בלהבדיל בין הקדוש לבין התמה, בנצרויות מסוימות לא צריך להגיד לי מיעוט תענוג או מיעוט דרך ארץ. מוקצה! אצלנו זה בדיוק הפוך. כיוון שזה כל כך קדוש, וכיוון שזה כל כך מופלא, וכיוון שקידושין זה רק זה, אין עוד קידושין חוץ מזה. שבבית המקדש קידושין, אבל חיים של קידושין זה איש ואישה ושכינה על גביהם. האם הקונטרול אצלך, או שאין לך אותו? זה המעטה, זה מיעוט. אז מיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט תענוג. מיעוט תענוג. דבר פלא פלאות. האדם נברא בצורה כזאת שהוא מתענג. שהוא נהנה. זה טוב. ההנאה הזאת מייצרת, יש לו חושים ליהנות. הוא נברא ככה.
זה דרגה יותר גבוהה ממי שבכלל לא עושה?
בטח.
מנזיר.
בוודאי. הדרגה האמיתית היא למעט. עדיין, הדרגה האמיתית היא להיות בתהליך המעטה. זאת העבודה הקשה. בדיוק. להיות בתהליך המעטה ולא לאבד את זה. ולכן אני אומר, לכן פתחנו במיעוט דרך ארץ, או במיעוט סחורה שאמרנו, מיעוט דרך ארץ, מי שיגיד שהשאיפה היא לא, הרי זו הייתה השאלה של מרים על משה רבינו. ומה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא? זו גזרה מיוחדת למשה רבינו. כלומר, זה לא נכון לא למרים ולא לאהרון ולא יהושע בן נון ולא לאף אדם שאנחנו מכירים בעולם. אבל תנועת ההמעטה היא התנועה שקובעת את האישיות, היא התנועה שקובעת את האדם. יש ארבע מושגים שמשתמשים בהם כשמתארים את המין האנושי. אדם, איש, נכון? אדם, מכירים הרבה פעמים שכתוב אדם, איש, גבר, עמוד כגבר והתגבר, מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו, ואנוש. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? אדם ואיש מתארים את שתי המעלות של השכל ושל המידות. אדם זה אדמה לעליון, ואיש זה וחזקת והיית לאיש. במקום שאין אנשים, צריך להיות איש. ויקחו איש חרבו. אנוש בא מהמילה אנוש. ולכן כל פעם שמופיעה המילה אנוש, היא מתארת את המצב החלש של האדם. מה אנוש כי תזכרנו? האדם כשהוא מאבד את הכוח שלו, כשנולד אנוש, הוא חל לקרוא בשם השם והגיעו לעבודה זרה. אנוש. אנושות. כשאנחנו רוצים לתאר בעברית שלנו חולשה, אנחנו רואים מה לעשות זה?
אנושי.
זה נכון מאוד. עקוב הלב ואנוש מידענו. גבר זה היכולת להתגבר. גבר זה היכולת להתגבר על החולשה. עמוד כגבר והתגבר. במידות גבורה חסד. ואחרי זה גבורה? גבורה זה המידה של הצמצום. היכולת לצמצם. של היום. נכון מאוד, ביוד ג' של היכולת לצמצם. אם אתה יכול לצמצם, אתה גבר.
זה גבר?
איזה הוא גיבור הכובש את יצרו.
אני אגיד שזה גם מילה שאתה נרדף
יותר מהתרנגול. איזה הוא גיבור, נכון? אולי? התרנגול הוא הגבר הסתם של החיה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הכבישה, הכוח לכבוש, הוא מה שייתן לך אחרי זה אגב את העוצמה. מה זה הכיבוש? הכיבוש זה אותו רץ, אותו עצן שהולך לרוץ, והוא 20 דקות מכין את הרגליים. ועכשיו הוא עוצר את כל הכוחות, עוצר באלף. עוצר את כל הכוח כדי שעכשיו כשהוא ירביץ זה יהיה הרחבה בלי סוף. אז הוא עוצר, ואז באה הגבורה לידי ביטוי, ועכשיו יבוא הדבר העוצמתי שלו. מיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ, והמיעוט הבא, והמיעוט הבא, ואנחנו ככה כבר ממש עומדים בזה, והמיעוט הבא, מיעוט סחורה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט תענוג דיברנו, מיעוט שינה, גם כבר דיברנו, מיעוט שיחה, וזה דבר פלא פלאות, מיעוט שיחה, השאלה היא מדובר פה על שיחת סתם. עכשיו אם זו שיחה שלילית, לא צריך את זה במשנה באבות, זה איסור. אם זו שיחת ליצנות ושיחות אחרות, אז זה אסור, באיסור גמור.
כדי להרבה את השיחה גם עם הגבר, אני נאמר על האישה, לא?
ברור, 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 פה מדובר לא על זה, פה מדובר על שיחה בכלל. אז מה זה מיעוט שיחה? מיעוט שיחה יכול להיות שני דברים. קודם כל יש שיחות שהן שיחות חשובות מאוד. שיחות שצריך לדבר בהן, דיבור שצריך לדבר בו, דיבור בעניינים כאלה, דיבור בעניינים אחרים, דיבור בעניינים של ככל שתמעט בשיחה תהיה יותר מעשי. לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. היכולת למעט בדיבור, היכולת למעט בשיחה, האדם הוא המדבר וכוחו הגדול הוא השתיקה. האדם הוא המדבר והמדבר, הכוח האמיתי האמיתי שלו זה היכולת להיות מן השומעים ואינם משיבים. בשתיקה מופיעה התכונה הגדולה של האדם. סליחה, תולה ארץ על בלימה. ואז ניעוט שיחה יכול להיות שפירושו, כפי שחלק מהמפרשים אומרים פה, דבר מדהים. הרי אי מאן דבעי למי וחסידה, אנחנו לומדים מסכת אבות של חסידים. מיעוט שיחה גם בשיחות של קודש. האם אתה מבין שהעיקר הוא המעשה, ואתה ממעט בשיחה ועובר לעשייה, או שהשיחה תופסת את המקום העיקרי? יש לאדם כוח חשוב מאוד של דיבור, אבל ההמעטה, כלומר, ביחס בין השיחה לעשייה, כל המרבה דברים מביכת. ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. אמרנו כבר כמה פעמים שהמשנה הזאת מתייחסת להמון משניות במסכת אבות. המיעוט של השיחה הוא דרך בקניין התורה. התורה באופן טבעי זה המון דיבור והמון לימוד והמון בירור והמון... ואתה יכול להגיע להרבה במחילה, איך קוראים לזה בצבא, ברברת ברשת. ואתה יכול לתת נאומים, ואתה יכול למעט בשיחה. מדובר פה עכשיו בשיחה של קודש. כמו שהשינה והדרך ארץ הם דברים גדולים. הדבר האחרון, במיעוט שחוק. על השחוק נאמר, אז ימלא שחוק פינו. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. ודאי, חס וחלילה. כי צריך כאן שהכל יהיה מחובר. איך הניגון היפה הזה של שלמה, הזורים בדימה, בדימה ברינה, ברינה יקצורו, אתם מכירים את הזורים בדימה, זה ניגון מאוד יפה של שטיימל קרלבך. אבל בניגון שלו הוא בעצם, יש לו ניגונים שבהם הוא מחדש חידוש. ולא רק סתם ניגונים. אז בניגון שלו החידוש הוא שהוא קרא את הפסוק הזורים בדימה ברינה, יקצורו. מי שזורעים בדמעה, ברינה, שהם שמחים בדמעה ודומעים ברינה. הזורעים, בדמעה ברינה. גילו ברעדה. ודאי שלא. ודאי שלא. זה עומק, אבל... אז אל תגיד את זה בפשט. אתה לא חייב. זה לא חייב, זה שלמה אומר. הרב קרבך, זה לא הפשט. הוא גם לא אמר זה הפשט. הזורעים בדמעה, בדמעה ברינה. וזה וגיל וברעדה, והשחוק, השחוק שהוא בעצם נחלת העתיד, שייך באמת לעולם שבו אפשר יהיה למלא פיו שחוק. מי שממלא פיו שחוק בעולם הזה, הוא נמצא במצב מסוכן מאוד. הוא נמצא במברך את עמו ישראל בשלום, ואחרי זה הוא אומר השם צורי וגואלי. דיברנו על זה בשבוע האחרון בשיעור מאוד... שפתאום נתפסנו אליו מכל מיני דברים. הוא חי בהשם צורי וגואלי, אבל אחרי השם צורי וגואלי פתאום עוצרים, והאדם אחרי שאמר מברך את עמו ישראל בשלום, וחי בתורה, חיים, אהבה, חסד, צדקה, רחמים, חן, חסד, חיים, שלום, זוכרים? כל טוב, הכל פוצ'י מוצ'י. פתאום, אלוקיי מצורי של רע. שפתי מדבר עם מה? אם כל אליי נפשי תדום, החושבים עליי רעה, הפר הצתם, מה קרה? מה, מלחמה התחילה? מה קרה? הכל היה עכשיו כל כך יפה, מה קרה? ואחרי זה עוד פעם השם צורי וגואלי. מי שחי ברצון לגאולה אמיתית, יודע שגאולה אמיתית היא המברכת עמו ישראל בשלום. אבל אז הוא צריך להבין שבעולם הזה יש ברורים ויש חיצוניים. ותנצל נפשי. והוא צריך לדעת איך מתמודדים עם זה. מי שממלא פיו שחוק בעולם הזה ישבור שמירה. כי מרוב התחלת דיגולה, הוא כבר יהיה בגאולה שלימה. והוא יהרוס את הכל. ואז הכל גאולה. כבר אין ברורים, גם הלכלוך גאולה, גם השקר גאולה. נותנים אגב לכל שקר מילה של תורה, ואז הכל בכלל איזה מין... משהו כזה משולב. תנצל נפשי. מיעוט שחוק זה אני ממעט בשחוק. למעט בשחוק פירושו ששחוק הוא דבר נפלא. רבי עקיבא לא היה מתחיל את השיעור בלי מילתא דבדיחותא. בטח. למה צריך שחוק? כי איך הם אומרים? העולם מצחיק. אם יש שחוק יש שמחה. בטח, העולם מצחיק, אז צוחקים. צריך לשחוק, אתם יודעים מה צריך לשחוק? כי צריך לצחוק מהדברים, כי צריך לצחוק מהעולם, כי העולם שטויות. תפסיק לראות את הכל ברצינות כזאת גדולה. תתחיל להתייחס לדברים... פעם מישהו שאל אותי למה אני צוחק, אמרתי לו כי הגיע הזמן להתייחס לדברים ברצינות. די, אי אפשר להתייחס לשטויות ברצינות כל הזמן. אז הגיע הזמן לצחוק. זה, מה אני יכול לעשות? הדבר הכי רציני שאני יכול לעשות, שאני רואה כאלה שטויות, זה להתחיל לצחוק. מה אני יכול לעשות? יש שתי אפשרויות, אחת לראות, סימן שאני מטומטם, והשנייה לצחוק, מה אני יכול לעשות? אז התחלתי לצחוק, מה אני יכול לעשות? אני לא באמת לא רוצה... הצוחקים זה נכון, תצחק, זה מצחיק. אבל תמעט בשחוק. תמעט בשחוק. תתפוס שאנחנו... וככה תוכל להיות קניין של התורה, כי התורה רוצה לתת לך את החיבור עם האינסוף. אתה חי במציאות. וצריך לשחוק, וצריך לדעת למעט בשחוק. אז... ימלא. ועכשיו זה התהליך של המיעוט. הארכנו עד כאן החלק של הפעם, נמשיך עם ירצה השם בפעם הבאה.